שלום לכולם, אנחנו בפרשת במדבר, של ספר במדבר. התחלנו ספר חדש, כאשר בואו ננסה להבין את הספר הזה כמו שהסברנו בתחילתם של הספרים הקודמים. אז כך, מצטער לאלה שזה נשמע נדוש, אבל זה לא. לפי חוכמת הקבלה, כל שנה זה מעגל בפני עצמו, כל שנה זה גלגול בפני עצמו, זה תיקון בפני עצמו, כל שנה זה הזדמנות בפני עצמה, כל שנה כמו בספירלה זה הזדמנות שלנו לעלות למדרגה חדשה, שונה, יותר טובה מקודמתה. ולכן מלשון שנה, שמצד אחד זה שונה כי זה חוזר על עצמו, מצד השני זה שונה כי זה לא אותו דבר. אוקיי? עכשיו, אבל אם אנחנו באמת עושים את העבודה, ואמרנו את זה הרבה מאוד פעמים, אבל אני חוזר זה שוב, כי אנחנו צריכים לתפוס את זה לעומק. זה עניין של הפנמה. שמה זה אומר? שאם באמת עשינו את העבודה של ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, אנחנו לא באותו מקום. לא נהיה באותו מקום, לא נגיב באותה צורה, ואיך אני יודע? שמתחילים מבראשית, כלומר בשמחת תורה, מתחילים מבראשית? באמת מתחילים מבראשית. אז מה זה אומר שמתחילים מבראשית? שאם אני יוצא משם ואני מסתכל על הכל וזה הכל אותו דבר, אז לא עשית, בזבזתי את הזמן. ברור שאני צריך ללמוד מחדש את החוקים והכללים, כי איך שאני יודע אותם, כנראה שאני יודע לא נכון. ואם הכל נראה שונה כי באמת עשיתי שינוי, ברור שאני צריך ללמוד את החוקים והכללים, כי הכל שונה. אני מסתכל על דברים אחרת, אני רואה את דברים אחרת, זאת אומרת, מה שפעם היה רלוונטי, זה לא רלוונטי יותר. זה כמו אנשים שנניח עבדו באיזה תחום בעסקים, וזה עבד, ופתאום יום אחד הם פותחים את העיניים, אומרים, רגע, זה לא עובד יותר. למה זה לא עובד יותר? כל התעשייה נעה קדימה, ואתה נשארת באותו מקום, החוקים. מישהו שינה את החוקים ולא אמרו לי. אבל ככה זה. כל הזמן אתה צריך להמציא את עצמך מחדש, ואתה צריך להשתנות, כי היקום לא עומד על שמריו. איך אומר הארי הקדוש? כל רגע ורגע לא היה כזה בהיסטוריה ולא יהיה. ואם מסתכלים על זה רק מבחינה פיזית, תסתכלו כדור הארץ, נכון? הוא מקיף את השמש כל הזמן במעגלים, והוא חוזר כל פעם לאותם מקומות, אבל השמש לא נשארת באותו מקום. השמש חותכת את היקום במהירות דמיונית. וכדור הארץ בעצם, אם מקיף את השמש במעגלים, בעצם זה ספירלה אדירה, שחותכת את היקום במסע מטורף במהירות שלו. אז כדור הארץ לא חוזר לאותו מקום אחרי שנה, כי השמש לא נשארה באותו מקום. ולכן שום דבר לא יהיה אותו דבר. אתה צריך להבין את זה. אבל לכן, ברגע שמגיע שמחת תורה ומתחילים מבראשית, כמו מבראשית, צריכים להתחיל ללמוד ללכת, כמו ילד קטן, שצריך ללמוד ללכת. צריך ללכת, קודם כל ללמוד ללכת עם רגל ימין, ואז אתה לומד אברהם אבינו. ורגל שמאל, אתה לומד יצחק אבינו. אברהם זה חסד. אבל עכשיו אתה צריך ללמוד את זה חדש. כי קודם איך שחשבת מה זה חסד, זה לא רלוונטי לעכשיו. ואותו דבר אתה לומד יצחק, גבורה, ויעקב, תפארת, ויוסף, כל הדברים האלה. סיימת את הלימוד והאימון הזה, עכשיו אתה צריך לצאת, להכריז את מלחמת החירות שלך, שזה יציאת מצרים. וכל אחד יש את המצרים שלו, שאולי שנה שעברה לא זיהית את זה בתור מצרים, אבל השנה, אם באמת תמצאת את עצמך מחדש וגדלת, מה שפעם היה נראה לך בתור יתרון או מעלה או משהו להתגאות בו, היום זה מצרים שצריך לצאת ממנה. כמה אנשים אנחנו מכירים שנורא מתגאים על דברים שאנחנו מה זה נבוכים? מה אתה מתגאה כזה דבר? להפך, זה אתה מציג את קלונך ברבים, אבל זה איפה שהוא נמצא, הכל יחסי. מה שהיה טוב לאתמול, לא ברור שהוא טוב להיום. כל מיני מערכות של חוקים והסכמות וכללים שעבדו לפני 100 שנה, 50 שנה, 10 שנים, לא תקפים יותר. אוקיי? ולכן, את הכל מה צריך להיות בתנועה של המצאה עצמית. נמשיך הלאה. ואז אנחנו מגיעים לספר ויקרא. כי נכרזת חירות והשגת חירות ונלחמת את מלחמת החירות שלך בספר שמות, אז שם אתה בן חורין. לעשות מה? מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לקבל את הקריאת כיוון, וזה ספר ויקרא. קריאת כיוון. ופה זה עובד על הכיוונונים העדינים, שכל ספר ויקרא זה על הזדקחות והזדקחות והזדקחות וחיבור לקול הפנימי ולניקיון הפנימי וכן הלאה, כדי שתוכל לשמוע את הקריאת כיוון. ופתאום אתה מגלה שכל החיים חשבת שהמטרה שלך בחיים זה להיות ככה, ופתאום אתה מגלה שזה בעצם לא רלוונטי יותר, לא מתאים, זה לא מי שאני רציתי. האמת, זה היה המון רעש. ואז אתה מגלה את האמת. שואל הזוהר, גילית את כל האמת? אמרנו הרבה פעמים, מה הזוהר אומר? מי אתה חושב שאתה, או מי את חושבת שאת, שמגיע לך לראות את האמת? מה עשית בשביל זה? אלא, מה שאתה קולט בתור קריאת כיוון, לך זה עם כל הלב וכל הנשמה, ואז תרוויח לראות עוד קצת מה האמת. עכשיו, ואז אנחנו מגיעים לספר במדבר. מה העניין של ספר במדבר? ספר במדבר מתחלק לשני חלקים. חלק אחד משעמם מחץ, לכן קוראים לזה באנגלית numbers, סופרים. סופרים את בני ישראל מפקד אחרי מפקד אחרי מפקד. כמה בני ישראל, כמה הם חנו, כמה חנו מהמערב, דרום, צפון, איפה הם חנו, מה הם... כל הדברים האלה יש לנו פשוט מפקד אחרי מפקד אחרי מפקד, כמה לווים, כמה בכות וכן הלאה, לאורך כל הספר. אבל גם באמצע השממה הזאת, יש כמה סיפורים של מפלות גרנדיוזיות. סיפור של כוח ועדתו, סיפור של חטא המרגלים, והעניין של בלק, והסיום של סיפורו של בלק ובלעם, עם מה שקורה שזמרי וכוסבי והמגפה וכן הלאה, זה פנחס. אז יש פה באמצע השממה, יש כמה דרמות בקנה מידה היסטורי, אוקיי? אבל מה זה אומר אלינו? מה זה אומר לגבינו? מה אני לוקח עם ספר במדבר? שאנחנו מסיימים את קריאתו של ספר במדבר בתשעה באב. מה זה אומר תשעה באב? תשעה באב מבחינת לוח השנה זה אומר, מה שלא השגת תשעה באב כבר כנראה לא תשיג, אחרי תשעה באב מתחילה כבר הספירה לאחור, תתחיל להסתדר, להכין את הספרים, כי עכשיו ראש השנה מגיע, וצריכים להתכונן לשנה הבאה. בקיצור, מה שנקרא הפיניש, הריצת להשיג את ההישגים, זה עכשיו העשרה שבועות הקרובים. אוקיי? אז מה אני מבין מזה? אז כך, הסיפור מתחיל, ספר במדבר פסוק א', וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני. כל הסיפור קורה, זה התחלה, זה קורה בראש חודש אייר. בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים, קודם למה זה חשוב לי, תכף אנחנו נגיע לזה, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם במספר שמות, כל זכר לגולגלותם. מה הוא אומר פה? השכל של המפרשים, השכל של המתרגמים, השכל של כל אחד מאיתנו שקורא את זה, זה עושים מפקד. מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אותם, נציבותם, אתה ואהרון. ואיתכם יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו, הוא. ולשמות אנשים אשר יעמדו איתכם, לראובן, אליצור בן שדהו, וכן הלאה וכן הלאה. עושים פה מפקד, מגייסים את ראשי השבטים, כי לפקוד אומה בקנה מידה כזה, זה חתיכת פרויקט, אתה לא יכול לעשות זה לבד, אתה חייב שיהיו לך מישהו שמכיר את השטח. אוקיי? אבל אם נחזור שוב, פסוק ב' אומר, שאו את ראש כל הדת בני ישראל. הוא לא אומר, תספרו אותם, ושאו את ראש. בואו נראה מה זה אומר. הזוהר נותן לנו את הכיוונון של לאן להפנות את תשומת הלב שלנו ואת היכולת התפיסה שלנו. וידבר אדוני אל משה מדבר סיני באוהל מועד וגומר רבי אבא פתח. סעיף א' בסולם, בזוהר הסולם. והעברה אלוהים את האדם בצמו. הוא ממש הולך להתחלה. היקרא איתמר, כבר דיברנו על הפסוק הזה, אבל כל פעם אותו פסוק יש לו עוד זווית שיכולה להעיר לנו משהו. תחזי בורא, בשעתה דברה קודשה בכו לאדם, עבד לי בדיוקנה דהילאי ותתאי. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ברא אותו כדמות העולמות העליונים והעולמות התחתונים. והווה כליל מכולם והיה כלול מכולם. והווה נהורי נהיר והאור שלו היה זורח ומאיר, מסייפי על מה הצייפי על מה, מסוף העולם עד סופו. כלומר, מה זה מסוף העולם עד סופו? יש כזה דבר סוף העולם? אם אתה נוסע, נוסע, מגיע איזה מקום, יש שלט סוף העולם? בעצם זה הגדרה בעברית סוף העולם ועד סופו, כלומר אין פה סוף. כלומר, היכולת של האדם באור שהוא חווה, זה היה לראות את כל התמונה במבט אחד. ואהב עוד אכלין כמי כל... ואף על גב דהאו כמוה, אף על פי שכבר הסברנו את הפסוק הזה, אבל יש איזה צד של הפסוק שאנחנו צריכים להבין, שהוא מאוד חשוב לתפיסת, למה שאנחנו כולנו צריכים להבין היום, השבוע. ובעצם כל הזמן שקריאת פרשת ספר במדבר. אית להסתכלה בי בהיקרא, צריך להסתכל בפסוק הזה. כלומר, להתבונן בפסוק הזה. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. כיוון דאמר בצלמו, מהי בצלם אלוהים ברא אותו? אם כבר אמר ויברא אלוהים את האדם בצלמו, פרק א' ובראשית, למה צריך להגיד בצלם אלוהים ברא אותו? זה נשמע כמו כפילות מיותרת. אלא ודאי טרן דרגין דכלילן דחר ונוקבה. מה הוא רוצה להגיד פה שיש פה כפילות? אם זה נאמר בכפילות, כלומר יש פה משהו כפול באדם הראשון. שהוא כלול בשתי מדרגות שהם זכר ונקבה. תשימו לב מה שהוא אמר בסעיף הקודם, עליונים ותחתונים, ועכשיו הוא מוסיף זכר ונקבה. כלומר, אדם הראשון כלל את כל הצדדים. כלומר, שזכר ונקבה נותן ומקבל שמיים וארץ, רוחני וגשמי. אדם הראשון פשוט כלל את כל הכיוונים יחד לאחד. נמשיך. אלא ודאי טרן דרגין דכלילן לזכר ונקבה, אחד לדחר ואחד וכבר אחד לזכר ואחד לנקבה. ובגין כך, דו פרצופים הוו ודאי. מכאן אנחנו מבינים שזה בעצם אדם הראשון היו שני פרצופים. שכתוב זכר, מה ההמשך של הפסוק? זכר או נקבה, ברא אותם. וכלול היה משני צדים. כלומר, כל העניין שלימדו אותנו בבית ספר, שאדם, שהבורא, האדם הופלה עליו תרדמה, בפרק ב', הבורא לקח את הצלע והפך אותה לאישה, כלומר, זה שוביניסטי, זה ממש נורא, שבעצם היה פה איזשהו עניין, תראי, האישה, אדם הראשון זה אדם הראשון, האישה לקחו צלע, אם מוצאים למישהו צלע, הוא לא אפילו ירגיש שחסר לו. עשו מהצלע עשו אישה, וזה התאים מאוד לימי הביניים, למעמד האישה. אבל מה שהזוהר אומר, בכלל לא, אדם הראשון בעצם היה מורכב מזכר ונקבה, וצלע זה צלע התיבה, לא צלע עצם, אלא אדם הראשון כבר מלכתחילה נברא כזכר ונקבה במעמד שווה. אוקיי? משני צדים. ואף הפי שהנקבה הייתה נאחזת בצידו, זאת אומרת זה הצד. צלע מישון צד. לא מישון מעצם שהיא שולית. הרי היא בפני עצמה הייתה כלולה גם כן משני צדים. גם האישה היא בעצם יש לה מהות בפני עצמה, שהם חסד ודין להיות שלם בכל. ואדם הראשון, שאנחנו מדברים על אדם הראשון, שבעצם אדם וחווה זה בעצם שני הצדדים של אדם הראשון. היה מסתכל בחוכמה למעלה ולמטה, וגם ימין ושמאל, זכר ונקבה, הנתינה והקבלה שבכל דבר. כיוון שחטא, נתמעטו הפרצופים. מה זה פרצוף? בחוכמת הקבלה, הפרצוף הכוונה מבנה של דבר שנברא, שיש לו מבנה שלם. זה נתמעט, והחוכמה נסתלקה ממנו, הוא כבר לא היה אותה מדרגה של, של שלמות שהוא היה קודם לכן, ולא היה מסתכל אלא בדברי הגוף שלו. כלומר, אחרי החטא, אדם הראשון היה מסוגל לראות מה שהעיניים שלו ראו. האם אתה מסוגל לראות מסוף העולם ועד סופו שאתה משמש בעיניים? אתה בקושי רואה אורך גל מאוד מצומצם, שהכל אשליה. כלומר, מה שהמדע המודרני אומר היום, מה שנדמה לנו שזה המציאות, אין שום קשר קלוש על המציאות האמיתית. אנחנו חיים במין אשליה של צבעים, של צורות וכן הלאה, והיקום זה דבר הרבה יותר מורכב, אורכי הגל שמשודרים סביבנו, המהות של החומר, המהות של ה... יש לנו מושג קלוש על איך המציאות נראית באמת ואיך היא מתנהלת. אוקיי, וזה מה שנקרא, ועכשיו אדם הראשון היה רק מסוגל לראות רק מי הגוף שלו. שלראות בעיניים זה עיוורון, לשמוע באוזניים זה חרשות, לחשוב עם המוח זה ממש טמטום ממדרגה ראשונה, כי כבר כמה אתה רואה ומבין מכל הים של האינפורמציה שאתה נמצא בו. אחר כך הוליד בנים עליונים ותחתונים, ולא נתיישבו זה וזה בעולם, שלא נשאר מהם זרע בעולם, הרי עם קין והבל לא נשאר מזה כלום. כל הקונספט של קין והבל נחרט, עד שהוליד בן דיינו שט, למה נקרא שט? שממנו נשתת ונשתה לעולם, והעולם התחיל, האנושות התחילה להתפתח משם. אבל עם כל זה, שט, כמה שהוא איכשהו ייצב את העניין, זה היה סוג של נחמה פורטה. מכיוון שהעולם אחרי שט, היו בני אדם, הייתה אנושות, אבל זה היה נראה נורא. ולכן התקופה הזאת נקראת שנות תוהו, מישון תהייה, שהאדם מנסה בעצם מי אני, מה אני, מה אני עושה פה, והאנושות פה עושה ניסיונות שמסתיימים באסון, בזה אחר זה, והדוגמאות זה סיפור המבול וסיפור מגדל בבל, שבעצם מסביר שהאנושות בעצם לא מוצאת את עצמה בתקופה הראשונה. עד שבא אברהם, ונתקיים העולם אבל לא נשלם. עד שאברהם נמצא בעולם ואחז בו בעולם בימין שהוא חסד. מה אמרנו שזה אברהם? חסד. בא אברהם ואוחז בעולם בחסד. האם זה פתר את הבעיה של האובדן שהיה קודם? לא. רק מה? כמי שאוחז בימינו של מי שנפל. אז אם אתה תופס מספיק חזק את בימינו של מי שנפל, אז הוא עכשיו תלוי עליך. זה לא פתרון, אם תעזוב הוא ייפול. נכון? זה סוג של מצב של, אתה לא, הוא לא ממשיך ליפול, אבל הוא עדיין במצב של נזקק ונתמך ונשען. בא יצחק אבינו, אחז בידו של העולם בשמאל, דיינו בגבורה ונתקיים העולם יותר. עכשיו הבן אדם שנופל, שניים אוחזים בו. הוא עדיין נופל. השניים האלה רק מונים שהוא ייפול. אם הם יזבו, פוף, הוא נפל. העולם עדיין לא מתקיים. הוא רק מפסיק ליפול. כיוון שביעקב אחז באמצע, הרי יעקב אמרנו זה קו אמצעי, בגוף, שהוא קו אמצעי ונכלל בשני הצדים, בימין ובשמאל, נתקיים העולם ולא היה מתמוטט. עדיין, האם זה העולם שרצינו? לא. אם כל זה לא נשתל העולם בשורשיו, זה עדיין לא מה שצריך להיות. זה עדיין לא זה. איך העולם נראה באותה תקופה? לא נחמד. לא נחמד. תקראו היסטוריה של התקופות הקדמוניות, ממש זה לא תקופה שאתה רוצה לחזור לשם. ממש לא מה שנקרא the good old days. ממש לא good, בכלל לא טוב. לחזור לתקופה של אברהם, יצחק ויעקב, ממש לא מומלץ. הרי מי מאיתנו מוכן לחזור 100 שנה אחורה? בלי סמארטפון? השתגעתם? בלי מים זורמים בבית? בלי מכוניות? בלי טל... איך אפשר להתקיים? ובעיקר, שרובנו חיים בחופש יחסי, שאי אפשר להשוות למאה שנה אחורה, בשום מקום בעולם. מכל הבחינות. עד שיעקב הוליד י"ב שבטים ו-70 נפש, ונשתה לעולם. עם כל זה, לא נשלם. עד שקיבלו ישראל התורה בהר סיני, והוקם המשכן. אז נתקיימו העולמות ונשלמו, ונתבשמו העליונים והתחתונים. למה, מה קרה? כאשר הוקם המשכן, בתור מה הוקם המשכן? המשכן הפך להיות לתחנת ממסר, שחיברה בין העולמות העליונים לבין העולם הגשמי. המשכן אבל לא עבד לפי מה שאנחנו מדברים עליו כאן, שהזוהר מסביר לנו, לא מספיק שהיה המשכן עם הכהנים והלוויים, כדי, זה כמו המשכן, היה כמו הגנרטור, או המשדר, אבל המשדר צריך גם אנטנות הקרנה. וזה בעצם היה המערך של 12 השבטים סביב המשכן. לא עבד בלי זה. כלומר, יש לך תחנת שידור ואין לך משדר, ואין לך את, סליחה, את האנטנות שידור, מה זה שווה? זה בעצם היה מערך שנפרס מסביב למשכן, וזה, החיבור הזה, אומר הזוהר, יצר מציאות חדשה, שברגע שזה תפקד, זה השפיע על כל כדור הארץ, בכל פינה שלו. זה השפיע מזג האוויר, זה השפיע על הפרנסה, זה השפיע על הבריאות, זה השפיע על מערכות יחסים בין אדם לרעהו. כל זה, כשזה עבד, הכל היה בהרמוניה. אוקיי? שאלה שלנו, סיפור נורא נחמד. מה זה קשור אליי? אני לא משכן ולא בית מקדש, אין לנו שום דבר מהדברים האלה. מה אתה מספר לי את זה? מה זה נותן לי? כלומר, אם אני קורא את זה וקורא על זה, כנראה שיש פה איזה משהו שאני צריך לקבל פה. בואו נראה את ההמשך. כיוון שהוקמו התורה והמשכן, שהם זר אנפין ומלכות, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חיילות התורה. את בעצם את החיל הזה והחיל הזה והחיל. כלומר, חיל ברבים, חיילות התורה. כמה צבאות הם בתורה? וזר אנפין, כמה צבאות הם במשכן, שהוא מלכות? ראינו שרצה לספור את ישראל. למה הוא צריך לספור את ישראל? רגע, אם הוא בורא עולם, הוא לא יודע כמה אנחנו? למה צריך לספור אותנו? וחוץ מזה, דרך אגב, אם אנחנו מדברים על ראש חודש אייר, זה כבר שנה שאנחנו אוכלים מן. אם אנחנו אוכלים מן כבר שנה, אצל בורא עולם יש לו תיעוד מדויק כמה הוא מאכיל כל יום כבר שנה, נכון? כי כל אחד קיבל עומר מן, נכון? אז ברור שיש לך תיעוד מדויק של הקייטרינג שאתה מספק כבר שנה. אז אתה יודע כמה יש. למה בורא צריך לדעת כמה יש? פה העניין שהוא בא לספור את ישראל. שפה בא העניין של ההבנה הדואלית של המונח לספור. אנחנו עכשיו בעיצומה של תקופה שנקראת ספירת העומר. ולמדנו שספירת העומר אפשר לפרש את זה בשתי דרכים. דרך אחת, סופרים את העומר. היום אחד לעומר. היום שניים לעומר. היום היה 36 או 30 לעומר, שהם 5 שבועות ויום אחד. למה אני צריך לספור כל יום? יש לך לוח שונה, מה אתה לא יודע כמה יש? למה אני צריך לספור? למה זה מצווה? שכאשר, זה שמסביר לנו הזוהר, כאשר אני סופר, אני מתכוון המילה ספירה, בא מהמילה, כתר, חוכמה, פה זה חסד, גבורה, מה אומרים בסוף ספירת העומר? שאני באים לתקן את הספירה של אותו יום. מה זה לתקן את הספירה של אותו יום? את ההערה של אותו יום. ספירה, מישון השמיים מספרים, כבוד אל. וכדי שיקרה התיקון הזה, אני צריך מה? לומר את זה בפה. רגע, אבל אם הסתכלתי על יומן וראיתי מה, כמה יום בעומר, זה לא עובד? לא עובד. אני צריך להגיד את זה. למה אני צריך להגיד את זה? אהה. מכיוון, בואו ראה, כל דבר שצריך להתיישב במקומו, דהיינו לקשר את הענף שלמטה בשורשו שלמעלה, אינו מתיישב עד שנזכר בפה ונתמנה עליו. כלומר, פה אנחנו לומדים את הסוד שנקרא אברקדברה. אם אנחנו בעצם צאצאיו של אדם הראשון, יש לנו את הכוח של לברוא בדיבור, אברקדברה. שאנחנו אומרים את הדברים, אנחנו ממנים עליהם את הכוחות העליונים. זה הכוח שיש לאדם ורק לאדם. ולכן, יש לנו ארבע ממלכות של קיום בעולמנו. דומם, צומח, חי ומדבר. שבכוח הדיבור יש לנו את היכולת לברוא מציאות. ולברוא מציאות, דוגמה, אנחנו מסתכלים על בית ישראלי משותף ממוצע, ואתה רואה שם, הנה דירה אחת, דירה אחת, הנה אוטוטו שבת, הכינו שולחנות, כיסו אותם במפות לבנות, שמו נרות, ואם הבית אומרת, מדליקה את הנרות ומברכת אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. ובאותו רגע, שבת נכנסת אל הבית. והיא נכנסת בשולחנות ובקירות ובכל חפץ. כל הבית עכשיו עולה למדרגה אחרת. מדוע? כי אישה אחת אמרה ברכה. ובאותו רגע היא שינתה את כל המעמד של הבית. מסתם בית לשבת, שזה עולם אחר לגמרי. ואחר כך באים הביתה מבית הכנסת ושרים שלום עליכם, מכיוון שעכשיו הבאנו את שבת קודש מבית הכנסת, ושרים לאשת חיל, וכל זה עכשיו, ואם באמת גם אמרנו ושרנו ועשינו קידוש, ומה עשינו בקידוש? לקחנו יין, ואמרנו כמה מילים, והיין עכשיו זה לא, זה כבר לא סתם יין, זה כבר חומר שיש בו קדושה. שהקדושה הזאת עכשיו ננסכת בכל מי ששתה, וכל הבית מתמלא באור שלא היה שם קודם. ואותו דבר אחר כך, שברכנו על החלות. לא מצא שכנים, נכנסת שבת, ואחד רואה טלוויזיה, השני בא משחק בטלפון, זאת היא עושה, וזה עושה, וזה מבשל, וזה מחבס, וזה ככה, והכל, כל מיני דברים, אין שם שבת. אין שם שבת. למה? אף אחד לא הזמין אותה, אף אחד לא הכין, אף אחד לא אמר שום דבר, לא קרה. זה שני יקומים מקבילים. פה יש שבת, ופה יש שבתאי. לכן, איך קוראים לשבת באנגלית? Saturday. Saturday זה היום של שבתאי. לכן, שאי אפשר לתרגם שבת לסאטרדי, מכיוון ששבת וסאטרדי זה שני עולמות שאין שום קשר ביניהם. שהזוהר אומר, מה זה? בן אדם אפילו יכול להיות, אומר הזוהר, דתי, אבל כל המהות שלו זה מה אסור ומה מותר, וכולו בחרדה לא לעשות דברים שאסור, וכל הזמן אין לו שום מושג, אומר הזוהר, בתיקוני זוהר, שיש לו פה כוח למשוך אורות עליונים ולשנות את החומר על ידי המילים שלו. אז הזוהר אומר, אז הוא לובש שחור בשבת, וכל השבת הוא בחרדות ובלחצים וכן הלאה, אין, הוא נמצא בשבתאי. אין לו שום תחושה של שליטה בחיים, ושום תחושה של הערה על החיים שלו. למה זה חשוב? כלומר, איך זה קשור לפה? אף כאן רצה הקדוש ברוך הוא לספור החיילות של התורה והחיילות של המשכן, כדי לקשר את ישראל בשורשם. כלומר, מה עשו פה משה ואהרון? הם הלכו מאוהל לאוהל וספרו. מה זאת אומרת ספרו? כמו שברגע שאישה מברכת על נרות שבת, זה לא סתם נר. נר שבת זה כבר משהו אחר לגמרי. זה עולם אחר. ברגע שכל אחד שספרו בעצם מינו אותו על ההערה שהוא אחראי עליה. לכן עכשיו אנחנו מבינים מה זה שאו את ראש. מה זה שאו את ראש? מה זה לשאת את ראש? ברגע שהאדם סופרים אותו, אומרים את הראש. יש לי תפקיד. יש לי אחריות. יש לי את הכוח לברוא. יש לי את הכוח לעשות משהו למען הזולת. ומה שאני אמור לעשות, אף אחד לא יכול לעשות ולא יעשה. כי זה רק אני. מה שהרב השלג מלמד אותנו במאמר חירות היחיד, כל אדם והאדם הוא ייחודי, הוא בריאה ייחודית בפני עצמה, שלא היה כדוגמתה ולא יהיה. ולכן הדבר הכי, הכי מפחיד שיכול להיות, זה לכפות על הבן אדם להיות מה שהוא לא. כי באותו רגע המין האנושי כולו יפסיד את אותה הערה שאותו אדם אמור לספק לעולם. ולכן, אל תנסה להיות מישהו אחר. כמו הסיפור המפורסם רבי זושה מאניפולי, אחיו של רבי אלימלך מליז'נסק. ששאלו אותו, רבי זושה, אתה ידוע בתור מסירות נפש ודבקות ועבודה ללא פשרות על עצמך. אין לך שום טיפה של שקרים וכן הלאה. אתה פשוט הדוגמה האישית של אותנטיות אמיתית. של לב שלם. מי המודל שלך? אברהם אבינו. רבי עקיבא, מי? אומר רבי זושה, שאני אגיע למעלה, אברהם אבינו יש להם כבר. רבי עקיבא כבר יש להם. אין להם זושה. אני צריך להיות זושה. זה אין להם. זה הכי קשה. של להיות מי שאני אמור להיות, כלומר, לשאת, שאו את ראש בני ישראל, זה להאיר את ההערה, לספור את הספירה שאני אמור להאיר. ולכן זה בעצם מה שקורה לנו כאן. שמשה ואהרון הולכים מאוהל לאוהל, וסופרים כל אחד. מה זה סופרים? ממנים כל אחד, מעמידים אותו על התפקיד שלו. כדי לקשר את ישראל בשורשם למעלה, וכולם הם כאחד ואינם נפרדים זה מזה, והכל הוא כעין של מעלה, שרישושיהם תורה ומשכן הם בזיווג ואינם נפרדים זה מזה, והולכים יחד. סעיף ת' בסולם. וזה וזה תורה ומשכן היו באחד לחודש השני בשנה השנית. שם סוד גבורה, וראת החוכמה שבשמאל. כי ניסן הוא קו ימין וחסד, וחנוכת המשכן הייתה בראש חודש ניסן. אייר אבל הוא קו שמאל וגבורה. אז למה לא מנו אותנו בראש חודש ניסן? למה בראש חודש אייר? כלומר, שהיו ימין ושמאל בייחוד אחד, וחודש זה נקרא חודש זיו. אייר בשפה המודרנית, אבל בשפה התנכית, אחד החודשים הבודדים שמוזכר שמו בתקופה העתיקה, ירח זיו. מה זה זיו? זה גם אור. רמז לחודש ההוא. והשנה, עכשיו מה הוא אומר? הרי כדי שהאדם יאיר, כדי שהוא יאיר, כלומר כדי שיספרו אותו, כדי שהוא יספר את הסיפור שלו, שיאיר את האור שלו, הוא צריך להרגיש שסופרים אותו, הוא צריך לשאת את ראשו, הוא צריך מה? להתחבר לגבורה שבו. מה זה הגבורה שבו? אני רוצה. מגיע לי לרצות. מגיע לי שיהיה לי טוב. בלי זה, איך אתה יכול להעיר אם אתה לא רוצה אור? אם אתה לא מכיר באור, בכוחות עצמך ובמהות של עצמך, ובזה שהאור שאתה צריך להעיר, אף אחד לא העיר. שוב עניין של שאו את ראש בני ישראל. אם אתה לא נושא את ראשך, ולא חושב שאתה שווה משהו, איך אתה יכול להעיר למישהו אחר? כי עיקר שלמות המלכות היא מקו שמאל. כן, אנחנו כל הזמן מדברים על חסד וחסד ולעשות חסד וחסד וחסד. אבל אם אתה לא חושב שמגיע לך שיהיה טוב, ואתה לא חושב שאתה כלי לקבל את האור של הבורא ובשביל זה נוצרת, והחסד זה רק אמצעי. המטרה היא להיות מלא. בשביל זה נוצרנו. אם אתה לא מודע לזה שאתה אמור שיהיה לך טוב, שכח מזה. על מה, למי אתה מספר סיפורים? זה סיפורים, זה לא הערות, זה לא ספירות. אתה לא מאיר לאף אחד. וכאן מגיע קטע שנראה כאילו לא קשור, סעיף יוד. רבי יצחק פתח, השם זכרנו יברך, יברך את בית ישראל. מה זה השם זכרנו יברך? אלו הגברים הזכרים שיעולים בחשבון במדבר, שהקדוש ברוך הוא מברך אותם ומוסיף עליהם בכל פעם. כי אנחנו שואלים, למה לאורך ספר במדבר סופרים אותנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? אז הזוהר מסביר, זה כמו מישהו שמאוד, אתה מאוד אוהב מישהו, ואתה רוצה שהוא יתפתח, ואתה כל פעם סופר אותו מחדש. וכל פעם שאתה סופר אותו, אתה מוסיף עליו עוד. כי אתה מאוד רוצה, ואתה כל פעם דואג להזכיר לו. שמע, חושבים עליך, מאמינים בך, מצפים ממך, מחכים לגדולות או נצורות, להערות גדולות ממך. שזה דבר מאוד חשוב, כלומר, כמה סיפורים שסיפרנו על איזה ילד שכל המורים בבית הספר הוא כישלון והוא אפס וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, עד שבא איזה מורה אחת או איזה מורה אחד ואמרו, אני מאמין בך, אני רואה שאתה יכול להעיר וכן הלאה, ואז הילד הזה הופך להיות ל... לא משנה לזה מה הסיפור של הצלחה, בזכות שמישהו ספר אותו, מישהו נסע את ראשו. ויש אנשים שאף אחד לא נשא את ראשם, הם פשוט התמרדו והלכו ועשו את מה שאף אחד לא האמין שאפשר. מזל שלנו, כי אחר כך המין האנושי נהנה בדרך כלל מהאנשים האלה שמרדו בכללים, מרדו בקופסה, ולמרות שאף אחד לא ספר אותם, היום אנחנו נהנים מהפירות. אבל הוא ממשיך עכשיו במשהו מאוד מהותי. סעיף י' א', בואו רואה, מי שאומר שבחו של חברו מבניו או מכספו, צריך לברכו ולהודות על הברכות. אני ממש מספר לחבר, יש אנשים מדברים, שמעת על זה וזה וזה? תראה איזה יופי במה שאומר פה, מבניו ומכספו, הילדים שלו, מה זה ילדים מוצלחים? תראה, או של אחר, תראה איזה עסק הוא פתח וכמה זה מצליח וכן הלאה. ואז הוא אומר פה, תיזהר שאתה מדבר על מישהו אחר. איך אומרים? מילה בסלע, שתיקה בטרי. אם אתה לא מכיר את הכללים, אל תדבר על אף אחד. עדיף לשתוק. למה? כי אם אתה מדבר על ההצלחה של מישהו אחר, אתה חייב להודות על הברכות. מאין לנו? ממשה, שכתוב, והנכם היום, זה פרק א' של דברים, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אחר כך מה כתוב? השם אלוקי אבותיכם יוסיף עליכם ככם אלף פעמים. ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. כלומר, אז הוא אומר, בית ברכות היו. אחת, השם אלוקי אבותיכם יברך אתכם, והרי אחת, ולאחר מכן, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. כלומר, בשום פני ואופן, אסור לסגור לבן אדם אחר את המזל. כי ברגע שאני אומר, תראה, לבן אדם הזה יש לו ככה וככה 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 וככה, סגרת לו את זה. מה הבעיה? סגרתי לו. איזה כיף. לא מגיע לו שיהיה לו יותר. להפך, גם מה שיש לו לא מגיע לו. מה, אנשים לא מדברים ככה? מה הבעיה? צריך להודות עליהן, וברך אתכם כאשר דיבר לכם, להודות עליהן וברכות על ברכות. ואם הוא מונה שבחו של חברו, ואינו מודה על הברכות. כלומר, אתה לא מברך על זה שטוב לו, ואתה לא מודה על זה ולא מוודא שטוב לו, ולא טוב לך עם זה שטוב לו. אותו אדם שמדבר על חברו נתפס תחילה למעלה. היינו שניזוק מחמתו. ואם הוא מברך אותו, הוא עצמו מתברך מלמעלה. וצריך לברכו בעין טובה ולא בעין רע. ובכל דבר רוצה הקדוש ברוך הוא אהבת הלב. בשעה שמברך. ומה מי שמברך את חברו רוצה הקדוש ברוך הוא שיברכו בעין טובה ולב טוב? מי שמברך את הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה שצריך עין טובה ולב טוב. כלומר, מה הוא אומר פה? כשאני מדבר על הצלחה של מישהו אחר, אני צריך להגיד את זה בשמחה, בעין טובה ובלב טוב, וגם גם להגיד איזה יופי, תודה לאל שככה הצליח לו, וגם להגיד והלוואי שיצליח עוד יותר. אם לא, עדיף שתשתוק אם אתה לא רוצה להפליל את עצמך. זה כמו מישהו שכותב מלשין על חבר שלו למס הכנסה, ואז הם באים לבדוק אותך קודם. איך זה קשור למה שאמרנו פה? תבינו מה קראנו פה. שכל דבר צריך בהורה, כל דבר שצריך להתיישב במקומו, דיינו לקשר הענף שלמטה בשורשו למעלה, אינו מתיישב עד שנזכר בפה ונתמנה עליו. מה אומר לנו פה הזו? הרי אין לנו פה משכן. אין לנו פה מערך של 12 שבטים. אנחנו אפילו לא יודעים איפה 10 שבטים. אפילו רובנו לא יודעים לאיזה שבט הם שייכים. אולי הכהנים והלוויים ממשהו, ואולי יש כאלה שעוד יש להם מורשת שהם ממשפחת בית דוד, אז הם שייכים לשבט יהודה. הרוב הגדול של הציבור אין להם מושג בכלל מאיפה הם באו. אוקיי? מה אני עושה עם הידע הזה? אז אנחנו חוזרים לרבי יוחנן בן זכאי. חורבן בית שני, ירושלים במצור. הוא יוצא מירושלים, בעצם משחק אותה מת, כי אפשר, אין יוצא ואין בא מירושלים, המורדים בירושלים, הקנאים, לא נותנים לאף אחד לצאת, אז כולם אומרים שרבי יוחנן בן זכאי חולה, ואחרי זה הוא עושה את עצמו מת, ואסור להלין מת בירושלים, חייבים מיד להוציא אותו מהיר, מכניסים אותו לארון, מוציאים אותו, מביאים אותו לאספסיאנוס, עומד שם מול אספסיאנוס, ואומר, אני רוצה לעשות איתך עסקה. אני הולך לברך אותך שאתה תהיה קיסר רומא הבא. בתמורה, ואני גם הולך להכריז על נייטרליות שכל מי שמאמין בי. והיה לו, הוא היה ראש הסנהדרין. בתמורה אני רוצה את יבנה ואת חכמיה, את הישיבות של יבנה, וחופש ואוטונומיה. אנחנו לא נכנסים לפוליטיקה, אנחנו רק נלמד תורה. וירושלים עדיין במצור, ורבי יוחנן בן זכאי ממציא את היהדות מחדש. במקום מערכת שהיא ממורכזת סביב בית המקדש, הכהונה, מעמדות הכהונה, בעצם סוג של מונרכיה חוקתית, הוא הופך אותנו לרפובליקה. שבעצם הכל הופך להיות סביב הקהילה, בית הכנסת, ספר התורה, שאנחנו קוראים בתורה את פרשת במדבר, אז אנחנו המשכן, 12 השבטים, ואנחנו גם, יש לנו את הכוח למנות דברים בפה, כי יש לנו את היכולת והכוח. איך אני יודע? הנה תסתכלו מה הזוהר אומר, מי שמדבר על בן אדם אחר. אם אתה מדבר על בן אדם אחר, בצורה שאתה מדבר עליו, אתה לא רק קובע לא את הגורל, זה גם חוזר אליך. לכל אחד מאיתנו יש כוח למילים, ואתה צריך להאמין בזה. אתה צריך לקחת על עצמך, שנאמר פה, נסו, שאו את ראש כל הדת בני ישראל, ואחר כך יש לו פרשת נסו, וזה מופיע שוב ושוב לאורך ספר במדבר. אתם חייבים להאמין שהמילה זה מילה, ואם אנחנו נדבר חיובי, בעין טובה ובלב טוב, על הזולת ועל עצמנו, אנחנו יכולים וצריכים להאמין שיש לנו את הכוח לקבוע את הגורל שלנו, את מה שקורה לנו. זה התיקון שלנו. כל מה שקורה לנו, האובדן והנפילות והבדידות וחוסר היכולת להתמודד והניסיונות והמכשולים, כל זה קורה כדי שנגיע למקום שמשם אני אגיד אין ברירה, אני מעכשיו קובע מה יהיו החיים שלי. ולכן אני לא הולך לדבר שום דבר שלילי אלא רק חיובי. ואני לא הולך להאמין לשלילי, כי אני הולך, כי יש לי את הכוח למנות בפה. אני אקבע איזה חיים יהיו לי. אני אקבע מי איזה בן אדם אני. אני אקבע. הרי מה אחד הפסוקים הכי חזקים בכל ספר במדבר? שהמרגלים חוזרים מהתיור בארץ, הם באים לתת עדות לפני בני ישראל, ומה הם אומרים? ראינו שם ענקים, ואני בעינינו ככה גבים, וככה היינו בעיניהם. ברגע שראינו את הענקים, ונדמה לנו מה, אנחנו חגבים. קטנים כאלה, מסכנים לנו שום דבר, הם חזקים. כך הם יסתכלו עלינו. איך שהאדם מסתכל על עצמו, ככה היקום מתייחס אליו. אם לא נחמד לי איך שהיקום מתייחס אליי, כנראה שאני לא נושא את ראשי מספיק, ולא לוקח על עצמי את הכוח של למנות את ההערה, את הספירה שלי. רגע, אבל מה, איך אני אדע? שבע, איפול, צדיק וקם. אתה מנסה ככה, אתה מנסה ככה, אתה מנסה ככה, אתה מנסה ככה. אין לך ברירה. כי ליפול זה לא אופציה. אז תיפול ותתייאש. קוראים לזה זקנה. ואז תמות. ותבוא בגלגול הבא לאותו סיפור. ושוב תיפול, ושוב תתייאש. הרי אומר, זה יכול לקחת 30 גלגולים. עד שפשוט תימאס לך, ותקום על הרגליים ותגיד, מעכשיו אני מדבר רק חיובי, אני רואה רק חיובי, אני עושה רק חיובי, לא משנה מה, אני לא מאמין למה שאני רואה, אני מאמין למה שהלב שלי אומר. להיות בלב טוב, בעין טובה, שום דבר אחר לא שווה את זה, ואני אעשה את זה עד שזה יצליח. ובעצם זה שאני עושה את זה, אני כבר מצליח. זה כבר הצלחה. ברגע שאני מסתכל ככה, ברגע שאני מדבר ככה, ברגע שאין לי מקום לשליליות, לא על הזולת ולא על עצמי. כל העניין של פרשת במדבר זה תראו את הכוח של שליטה. לחבר, מה זה אדם הראשון? כל אחד מאיתנו חלק מאדם הראשון. ממה הוא בנוי? מעליונים ותחתונים. יש יצור אחד בעולם, וזה המין האנושי, שמסוגל לחבר את השמיים ואת הארץ. שמסוגל לחבר מציאות אלוקית עם משהו בנאלי כמו שבת. שבת זה בנאלי, יום חופש. לא, זה לא בנאלי. זה מציאות קסומה. יש סאטרדי ויש שבת. יש אנשים שיש להם יום בשבוע שהם בחופש, והם ביום הזה, אפשר להספיק לעשות כביסה, כל מיני דברים, כל מיני, שלא הספקתי, יש תיקונים פה, תיקונים שם, לסדר את הציצים וכן ה... יש אנשים שבשבת מביאים את העולמות העליונים לעולם הזה, והם פשוט כהן גדול במקדשו, ומכניסים את השפע ואת האור. וזה לא רק שבת. השבת זה כדי לחזק את ההכרה, כי אתה צריך לעשות את זה כל השבוע. כל רגע ורגע אתה צריך להאמין בכוח של המילים שלך. שבכוח של המילים אתה סופר. מה זה סופר? אתה מעמיד כל דבר בהערתו. עד שלא ספרת את זה, זה היה סתם חומר מת. שחור. חומר שחור. וברגע שאתה עכשיו ממנה אותו, ומדבר עליו, ומתייחס אליו בתור בעצם... מה שאמרנו בפרשת בחוקותיי, שבוע שעבר, שמה זה מצווה? היכולת לחבר, רק המין האנושי מסוגל, בו זמנית, להסתכל על משהו בנאלי, שטחי, חומרי לחלוטין, ולהכניס אותו באותו תוכן אלוקי. ופתאום זה נהיה דבר שכולם רוצים, כולם חושקים בו, לא מבינים למה, יש פה איזה מה, לא יודע להסביר, יש פה משהו מיוחד. מה אנשים רוצים? הם מוצאים את האור. הם עוטפים את זה. אז פעם אתה עוטף את זה באיזה בבצק, ופעם אתה עוטף את זה באיזה תכשיט, פעם אתה עוטף את זה בצבע ובבלוקים וכן הלאה. כולם מוצאים את האור. עכשיו השאלה, כמה מאיתנו מכניסים בתוך העטיפה את התוכן? ואם אנחנו לא בפוקוס, אם אנחנו לא מתמקדים בזה, זה עניין של מצווה, של לשמור, זה כל הזמן להיות במודעות. כלומר, זה לא משנה. מה אני עושה? מספיק כמה מילים שבן אדם שאני באינטראקציה איתו והוא מרגיש שאני סופר אותו. יכול להיות שצלתי לו את החיים. ולא משנה מה התפקיד שלי, אני פקיד בבנק, אני זה, לא משנה מה. יש לי את הכוח כמו הפיה הטובה, לבוא עם השרבית ולזרוק אבקת פיות, הכל מיני דברים שהיו לפני רגע מתים וחסי משמעות, ועכשיו הם פתאום נסיכה קסומה וקרקרה עם סוסים וכו', איך זה נהיה? מאבקת פיות. ופה מה שהזוהר אומר, כל העניין של פרשת במדבר, אם עברת את ספר בראשית, בספר שמות, בספר ויקרא, תתחיל להתנהג ככה. תתחיל לקחת את האחריות, ושוב, אנחנו יודעים את זה בעולם שלנו. העולם מסתכל עלינו לפי איך שאנחנו החלטנו להסתכל על עצמנו. והעולם לא ייתן לנו שום הנחה, והגורל שלנו ייקח אותנו שוב ושוב, עד שאנחנו לא נספור את עצמנו, ונאמין שהכוח שלנו באנו לעולם כדי לספור את האחרים, וכדי להכניס את ההערה הזאת בכל מה שאנחנו נוגעים בו. עד שאנחנו לא נאמין בכוח הזה, אנחנו יפילו אותנו עוד פעם ועוד פעם למקומות חשוכים ומסכנים ועלובים, עד שלא נגיד, די, נמאס לי! אני לא, זהו, די, אני לא קורבן של אף אחד, לא מסכן של אף אחד, לא שפוט של אף אחד, אני קובע ואני מחליט, ולכל מילה שלי יש כוח. כן, לכן הבעל שם טוב אמר, ויש לנו בגלל זה, בספר במדבר, דיברת על אגו, פרשת חוקת. ומה פרשת חוקת אומרת? פרה אדומה, אומר הבעל שם טוב, מה זה פרה אדומה? גאווה. היא מתארת את התמאים ומתמת את התיאורים. אם אתה לא תחשוב שאתה יכול, בחיים לא תגיע לזה. בלי גאווה, אין מצב שאתה תגיע לשום מקום חיובי בחיים. מי שאומר שגאווה זה דבר רע, לא מבין מה זה רוחניות. אם אני עכשיו מסתכל על זה ואומר, מי אני? איפה, איזה שייכות יש לי לרבי שמעון, לזוהר, לבעל שם טוב, לרבי זושה? מה אומר הבעל שם טוב? מה הוא לימד? כל אדם פשוט צריך גאווה, גם אני יכול להתקרב לבורא עולם. גם אני יכול שהמילים שאני אומר, והמעשים שאני אעשה, שווים. יש בהם הערה בפני עצמה. בלי הגאווה הזאת, אתה כלום. ומה מנסים אנשים לעשות שהם שליחים של החושך? לא, אסור שתהיה לך גאווה, אתה צריך לחשוב שאתה כלום, שאתה אפס, שאתה שום דבר. למה? אז אפשר לעשות עליך מניפולציות. אז אתה הופך להיות בשר תותחים של איזה מנהיג, שלוקח לך את העצמאות החשיבה, לוקח לך את האמון בעצמך, הוא מחליט בשבילך מה טוב לך וכן הלאה, ואתה הופך להיות חלק מכת. כי המנהיג אף פעם לא טועה. אתה טועה. ולכן ברגע שאתה אומר, רגע, אבל למה הוא עשה כך? אבל... זה האגו שלך. אתה בכת. הבעל שם טוב, הוא לא היה ראש של קאט. הבעל שם טוב ספר כל אחד. הוא לקח כל אחד ואמר לו, אתה יכול, לא משנה מה אתה עושה. אתה כהן גדול במקדש, אם אתה חנווני במקולת, או אתה פקיד באיזשהו דבר, תסתכל על מה שאתה עושה ככהן גדול בבית המקדש. כך תסתכל, והרב בן ואני אומר, מה זה גזע כהנים וגוי קדוש? יש מקום בבית המקדש לכולם להיות שם? ברוך השם, יש כבר כמעט 7 מיליון יהודים בארץ ישראל. מקים עכשיו בית המקדש, יש מקום שם לכולם? הייתם בירושלים? שמבגים 100,000 איש לסליחות, אין מקום לזוז. 7 מיליון איש? השתגעתם? אומר רב בנבין, ברגע שכל אדם רואה את עצמו ככהן גדול, העיקר בשדה והפועל במפעל, והפקיד, כל אחד רואה את עצמו שזה המקדש שלי, והמילים שלי קובעות מציאות, ויש לי אחריות להעיר הערה. זה גזע כהנים וגוי קדוש, זה ביאת המשיח. בלי גאווה, בלי להגיד אני יכול, בשביל זה ברור אותי, אני נבראתי בצלם אלוקים, איך תגיע לזה? כשאתה מגיע למעלה, הגאווה יכולה לקלקל לך. עכשיו, כשאתה מגיע למעלה, אתה אומר, רגע, זה, אל תתגאה על אף אחד אחר. לכן גם אומרים לנו שאתה מדבר על הצלחה של מישהו אחר, תברך אותו. מה זה תברך אותו? כי למילים שלך יש עוצמה אדירה. אם אתה מאמין בזה או לא, יש לזה עוצמה. אז א', תאמין בזה, וב', אם אתה מוציא משהו מהפה, לפחות תגיד משהו טוב. ותלמד את עצמך, שאתה רואה שלמישהו טוב, לברך אותו שיהיה לו עוד יותר טוב. כי כך אתה מתקרב לבורא עולם, כך אתה מתקרב למטרה שלך בחיים. ולכן כל ספר במדבר זה שוב ושוב ושוב. איזה כוח עצום בורא עולם נתן בידיים של כל אחד מאיתנו, ואנחנו רק צריכים ללמד את עצמנו ולשכנע את עצמנו שאנחנו יכולים, ויש לנו 10 שבועות של לעמוד על הרגליים וללמוד. כי בהתחלה אני אומר את זה כי צריך להגיד, אני לא ממש מאמין בזה. אתם מבינים על מה אני מדבר? עד שאתה מגיע למקום שאתה אומר את זה באותנטיות אמיתית מכל הלב, אתה צריך להתאמן על זה. מול המראה, אבל כל היום יש לנו, לא צריך מראה, אתה צריך להתאמן כל היום. יש לנו אינטראקציות בלתי נגמרות. מה? שלא משנה מה אתה אומר, אתה אומר את זה כמו כהן גדול בבית המקדש. כמו נביא, כמו אברה קדבה, שכל מילה שאני אומר, יש לה כוח. ואם אתה לא חושב שהמילה הזאת צריכה לעשות שינוי ולהביא אור בעולם, אל תגיד. אל תגיד. וככל שאתה יותר שומר על המילה, כך המילה שלך יש לה יותר כוח. ברור שהמחשבה, כי המחשבה נותנת את הכיוון של המילה. ולכן כל העניין של שליטה ב-12 מזלות, מה זה 12 שבטים? בואו נלך לפרק ב', פסוק א'. ושם נאמר ש-12 השבטים, ודבר השם משה לאהרון לאמור, פסוק ב', איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל. מה זה באותות? יש עוד פעם אחת שהמילה באותות מופיעה. שנבראים השמש, הירח והכוכבים. פרק א' של בראשית, יום רביעי. והיו לאותות למועדים ולשנים. כלומר, הכוכבים, זה המזלות, הם האותות, 12 שבטים כנגד 12 מזלות. למה? אני עכשיו רוצה ללמוד אסטרולוגיה. לא, שאתה מתנהג בצורה כזאת, אתה שולט על המזל. שאתה מתנהג בצורה הזאת, אתה גם מבין שכל אדם יש לו מזל שהוא שונה. כי כל אדם נולד בזמן אחר, במקום אחר, לכן אנחנו אומרים שיהיה במזל טוב ובשעה טובה. מזל זה מזל של החודש, שעה זה מה שנקרא אופק, מזל האופק. וכל אדם יש מעבר לזה עוד גורמים. אבל אתה רוצה לשלוט בזה, באיזה צורה? א', למצוא את הספירה שלך, ההערה שלך, לכל אחד יש את הצירוף מזל הפרטי, המדויק שלו, שאין כזה. זה הייחוד שלך. מקסימום, אתה רוצה ללמוד אסטרולוגיה של הקבלה, אז תלמד את זה לא כדי לחזות עתידות, יהיה לי טוב, לא יהיה לי טוב, מה יהיה מחר ויכול לעשות את העסק הזה או לא. זה קצת מסוכן. למה? כי עכשיו אתה תלוי במילים של האסטרולוג. ואם האסטרולוג לא מי יודע מה חכם ולא קרא את, לא מבין את מה שאמרנו פה. פעם היה לי איזה שוק, היה איזה אסטרולוג, אחד המפורסמים בארץ, המון שנים. והוא עשה מפה אסטרולוגית ככה, זה הייתה הרצאה לסטודנטים, וכולם היו סקפטים וכולי, ובא איזה סטודנטית, והוא עשה לה מפה, והוא אמר לה, לפי המפה, את שברת את הרגל? היא אמרה, לא. אז הוא אמר לה, אז את תשברי. דרך אגב, האסטרולוג הזה, החיים שלו אחרי זה נוראים. למה? כי ברגע שאתה מדבר ככה על אנשים, כנראה שהיא לא היחידה שהוא עשה לה את זה. מה זה אומר? את מי אתה שם... מי נידון קודם? אתה. אסור ללכת לא לאסטרולוגים ולא לפסיכולוגים ולא כל מיני אנליסטים ולא לרופאים ולא כל מיני אנשים שחושבים שהם אלוהים והם אומרים לך דברים. יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה. למילים יש כוח. אנשים כאלה מסוכן. אפילו יש להם דיפלומה של פרופסור ולך תדע. אנשים כאלה אסור להתקרב אליהם. אם אין עין טובה ולב טוב, לא משנה מה אומרים, כמה הוא מקצוען. הבן אדם הוא סכנה לציבור. אל תחשוף את עצמך לזה. מי שאין בו עין טובה ולב טוב, זה לא משנה אם אסטרולוג או פרופסור לכירורגיה. זה לא מעניין. אלה ואלה מסוכנים. כמה אנשים שהרופא אמר להם, יש לך חודשיים לחיות, וכמו ילד טוב, הם מתו חודשיים אחרי זה. כי הם האמינו, כי המילים של הרופא עשו את זה. מסוכן מאוד. באותה מידה, אם, איך אומר רבי נחמן מברסלב, אם אתה יכול להאמין שאפשר, אתה מאמין שאתה יכול לקלקל, גם תאמין שאתה יכול לתקן. אם אתה מאמין לכוח של מילים רעות, תאמין גם לכוח של מילים טובות. תתמקד בזה ולא באחרת. אז ברור שלהשתמש באסטרולוגיה כדי להבין מה התכונות שלי ומה, אולי יש דברים שאני לא יודע מה טוב אצלי. כדי אולי אם יש כאלה שמנתחים בעין טובה ובלב טוב, אז אפשר להתייעץ איתם. לא כולם. אבל שמישהו יגיד לך מה יקרה לך, זה לקחת לך את הבחירה החופשית. אני אגיד מה יקרה איתי. אני אחליט מה יקרה לי. פשוט אני ואף אחד לא אגיד לי מה יהיה איתי. וזאת התודעה שאנחנו אמורים עכשיו לבנות. תספור את הזולת, תספרו אותך. תישא את הראש של הזולת, גם תישא את הראש שלך. תברך את הזולת, אתה תהיה מבורך. ותאמין שיש לך כוח לעשות את זה. ופשוט תתאמן על זה עד ככל שהאמונה תהיה יותר חזקה והוודאות תהיה יותר גדולה. כך למילים של כל אחד מאיתנו יהיה יותר כוח. ואסור להתייאש, ואסור ליפול, כי אין ברירה. אנחנו נצטרך לקום ולברוא את עצמנו, אין מה לעשות. ייאוש זה לא אופציה. ייאוש זה רק דחייה של הסיבוב הבא, ששוב נגיע לאותו מקום. אז אין ברירה, יאללה, בואו נתחיל את זה היום. בהצלחה לכולם, שבוע טוב, ובהצלחה לכולנו, לעולם יותר טוב.